שלום לכולם, אנחנו כאן יחד בפודקאסט הכותבת בפרק מספר 6, והפעם נדבר על 5 השאלות שכל כותבת וכותב צריכים לשאול את עצמם תוך כדי עבודת הכתיבה. הרבה פעמים יש לנו רעיון לסיפור, רעיון שמדליק אותנו ואנחנו מתיישבים לכתוב אותו ולהתחיל לעבוד עליו, ומה שקורה תוך כדי תהליך העבודה זה שאנחנו הרבה פעמים נתקעים. ההתחלה די זורמת, לרוב הכתיבה שוטפת והיא נעלה ככה בנתיבים מעניינים וטובים, ואז באיזשהו שלב אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, לאן אנחנו ממשיכים מכאן? מה קורה לסיפור הזה? לאן הסיפור הזה הולך? וזאת שאלה חשובה, וזה קורה לנו באמת כשאנחנו ככה נתקעים. הסיפור פתאום, הזרימה שלו כזה קצת נעצרת. כולנו מכירים את זה. כשאנחנו נמצאים במקום הזה, בו הסיפור תקוע, שאין בו אנרגיה, אין לנו מושג לאן הוא אמור ללכת, ומה כל כך רצינו להגיד, זה הזמן לשאול את 5 השאלות. 5 השאלות היא טכניקה, שאני ככה יצרתי והמצאתי מתוך מאות רגעי תסכול של תקיעות וחסימות בזמן כתיבת סיפורים. אחרי שמרתתי שיער וגבות וקבצ'צ'תי מיליון דפים, אני תמיד כותבת קודם על דף נייר, ואחר כך מקלידה למחשב. ואחרי שדפקתי את הראש במקלדת, יצרתי את 5 השאלות הבאות. אבל לפני שניגש אליהן, אני קודם נדבר כאן על מה לעשות איתן. כל שאלה שאנחנו נשאל את עצמנו בעצם תקבל תשובה מפורטת בכתב כמובן. זה לא שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו בראש ועונים לעצמנו בלב. התשובות על השאלות האלה הן כמובן תוך כדי כתיבה. ברגע שהעט נוגע בדף או האצבעות נוגעות במקלדת, יש איזשהו תהליך ככה שאנחנו מביאים דברים מהתת מודע שלנו. אל הדף. אז כל העניין הזה של השאלות והמענה עליהם, דבר ראשון הוא בכתב, כמובן. כשנתחיל לכתוב את התשובה, הסיפור שלנו ימשיך להיכתב, והזרימה בעצם תחזור אליו. התשובות לשאלות נכתבות אינטואיטיבית, ברצף, מבלי להרים את העט מהדף. אם אנחנו נתקעים תוך כדי המענה על התשובה, אז אנחנו חוזרים על אותו משפט כמה פעמים, עד שהוא משתחרר לנו למשפט הבא. העבודה הזאת עוקפת קולות ביקורת וכל מיני מחשבות לא מועילות, אוקיי? אז לפני שככה ניגש ל5 השאלות, תזכרו שכל העבודה עליהם היא דרך כתיבה רציפה, כתיבה אינטואיטיבית, מה שנקרא לשפוך על הדף. אז יאללה, בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא על מה הסיפור? שאלה מאוד פשוטה, אבל הרבה פעמים אנחנו לא ממש עוצרים ומתעכבים עליה, כי לרוב יש לנו איזשהו רעיון שאנחנו ככה מתחילים לזרום איתו, אבל על מה באמת הסיפור? תכתבו במילים שלכם בדיוק על מה אתם רוצים לדבר, מה התמה שלכם, מה הנושא הבוער, בלי להתחכם, תכתבו מאוד 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 בפשטות. אם אתם צריכים להסביר למישהו שנמצא אתכם במעלית על מה אתם כותבים, מה תגידו לו? על מה הסיפור שלכם? אוקיי? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, מה אני לא יודעת? זאת שאלה מאוד מעניינת ותמיד תמיד מפתיעה בתשובות שלה. מה אני עוד לא יודעת על הסיפור שלי? מה הדמויות מסתירות ממני ועוד לא סיפרו לי? מה פספסתי? איפה חסר לי מידע? וזאת שאלה שהיא פותחת, היא עושה איזשהו זום אאוט ועוד זום אאוט, וממש מרחיבה זוויות ומרחיבה ככה את הסיפור. זאת שאלה שהיא קצת כמו לזרוק אבן לתוך אגם. זאת שאלה שבאמת יוצרת אדוות, ואז פתאום מגלים שאנחנו לא יודעים המון. אנחנו לא יודעים המון על הסיפור, ואנחנו מתחילים לגלות. רוצים עוד דימוי למה שהשאלה הזאת עושה? זה כמו שאתם מקבלים פתק קטן, קטן כזה של נייר, ואתם מתחילים לאט לאט לפתוח אותו ולפתוח אותו ולפתוח אותו, ופתאום נהיה גיליון נייר שלם שפרוס מול העיניים שלכם. זאת השאלה הזאת. מה אני עדיין לא יודעת על הסיפור שלי? השאלה השלישית, קצת דומה למה אני לא יודעת, אבל אחרת, מה אני לא רואה? אני יודעת מעצמי ומתלמידות ותלמידים שלי בסדנאות, שכשאנחנו כותבים, אנחנו הרבה פעמים ממש רואים סצנות. אנחנו רואים את הדמות שלנו עושה דברים, ופועלת, וקמה והולכת. אם היא בחוץ באיזשהו רחוב, אנחנו רואים את הרחוב, אנחנו... זאת אומרת, יש לנו את התפורה ויש לנו את הלוקש, אנחנו רואים סצנות, אנחנו רואים את הכתיבה שלנו. והרבה פעמים אנחנו רואים רק זווית אחת, אנחנו לא מסתכלים ימינה ולא מסתכלים שמאלה, ולפעמים צריך אפילו להסתובב 360 מעלות כדי לראות מה יש לנו מאחורי הגב. וכל הדבר שמתרחש הזה לנגד עינינו בוויז'ן הזה, אנחנו כותבים עם השאלה הזאת, אני רואה, כותבת, רואה, כותבת, אוקיי? אז מה אני לא רואה? כמו שהיינו קטנים, שיחקנו מחבואים, כל העומד מלפניי, מאחוריי ומצדדיי, הוא העומד. אותו דבר לסיפור הזה, כן? כאילו מה שעומד מלפניי, מאחוריי ומצדדיי, הוא הכותב. אני כותבת, אני מרחיבה את המבט ואת הרדיוס. מה יש שם? אם אני מסתובבת, אם אני ממשיכה ללכת, אם אני פותחת חלון שהיה סגור. מה אני רואה מאחורי החלון הזה? שאלה שבאמת, שמתחילים ככה לראות ופתאום להסתכל, ממש להסתכל פיזית, לרדיו של 360, של הסצנה הזאת, של הסיפור הזה, פתאום מגלים המון דברים, אפילו ברמה של פרטים קטנים, של חפצים, של צבעים. החושים גם עובדים כאן היטב עם השאלה הזאת, מה אני לא רואה. שאלה מספר 4, מה אני רוצה? וזאת שאלה שאני מפנה אותה לדמות שלי, לדמויות בכלל. בכלל לדבר עם הדמויות של הסיפור, זו טכניקה שהיא מאוד חשובה, היא כיפית, היא גם מאוד מאוד מלמדת. אנחנו תמיד במערכת יחסים עם הדמויות שלנו. פודקאסטים הבאים, אני ממש ממש מקדישה לעבודה על דמויות, כמה פודקאסטים אנחנו נדבר על זה, על כתיבת דמות. ותזכרו שאנחנו... תמיד במערכת יחסים עם הדמויות שלנו. אנחנו עובדים עכשיו על סיפור, או אנחנו עובדים עכשיו עם ספר, גם כשאנחנו לא כותבים, הדמויות איתנו, כל מי שבאמת נכנס לאיזשהו פרויקט, לאיזושהי עבודה על כתיבה, יודע שזה לא, לא נפרדים מהדמויות. הולכים לישון איתם, הם מתעוררים אותם בבוקר, וכשמכינים אוכל, אז הם שם עומדים לידינו, והם איתנו. ו... כדאי שהמערכת יחסים הזאת בינינו לבין הדמויות היא באמת תהיה פתוחה ומתקשרת. אז דמות יקרה, מה את רוצה? ואני כותבת כמובן, כן, היא עונה לי ואני כותבת את התשובות שלה. מה הרצון הכי חזק שלך בסיפור? בשביל מה את קמה בבוקר? מה את חייבת בחיים שלך עכשיו כדי להיות מאושרת? שאלת הרצון. הרצון של הדמות מוציא אותנו לתוך העלילה ולסיפור עצמו. דמות ללא רצון אין סיפור. אז תשאלו אותה ותנו לה לדבר כמה שיותר. אתם פשוט תקשיבו. תקשיבו לה, זה כמו להיות מראיינים טובים. מראיין טוב לא שואל הרבה שאלות. הוא נותן למראיין שלו לדבר כמה שיותר. תנו לדמות שלכם לדבר, מה, בעיקר סביב שאלת הרצון. מה את רוצה? מה את רוצה עכשיו? בשביל מה את פה בסיפור הזה? מה את רוצה ביחס לסיפור שלי? מה מניע אותך? מה גורם לך לקום בבוקר לתוך הסיפור הזה? לקום וללכת ולעשות מה? ברגע שהרצון של הדמות שעונה לנו והרצון שלה יושב אצלנו חזק ואנחנו מבינים אותו, אנחנו פתאום מבינים גם מה היא אמורה לעשות בסיפור הזה, איך היא אמורה להתנהג, מה הפעולות שלה, לאיזה קצוות היא מסוגלת ללכת, עד לאן היא יכולה למתוח את הגבולות שלה. זאת שאלת הרצון של הדמות. והשאלה האחרונה, שאלה מספר 5, אחת השאלות האהובות עליי, למה אני כותבת? השאלה הזאת היא שאלה כללית, שמדי פעם אני שואלת את עצמי שוב ושוב. אני משתדלת לענות לעצמי כמה שיותר מפורט, לפעמים יוצאות לי סיבות מצחיקות, כי כמו שזה עדיף מלנקות עכשיו את הבית, או כי אין לי מה לקרוא, ולפעמים יש לי סיבות מאוד 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 גורליות, כמו שאני חושבת שזה הייעוד שלי וכאלה. כל פעם אני מבינה את הלמה מחדש, וכל פעם אני מבינה את הלמה קצת אחרת. הרבה פעמים זה עוזר לי להבין את הסיפור שאני עובדת עליו אחרת, וכמובן לעומק. אז 5 שאלות. על מה הסיפור? מה אני עדיין לא יודעת בסיפור? מה אני לא רואה, מה הדמות שלי רוצה, ולמה אני כותבת. זה חמש שאלות שמקבלות הרבה יותר מחמש תשובות. שווה להכיר את הטכניקה הזאת, ובאמת לתת את המקום לתשובות, לצאת ולהיכתב, לא לעצור את עצמכם. כמו שזוכרים איך היו אומרים היו אומרות המורות במבחנים, תרחיבו את השאלה, כן? קבלו הרבה נקודות על השאלה הזאת, תרחיבו ותרחיבו ותרחיבו, פרטו, נמקו, הסבירו ככה כמה שיותר שאלה פתוחה. אני רוצה להקריא לכם עכשיו את אחד הסיפורים שלי שנמצאים בספר 101 סיפורים, שיצא בדצמבר 2020 לאור, ספר שיש בו 101 סיפורים קצרים שלי. הסיפור הוא סיפור מספר 22, זה סיפור שעבדתי איתו עם חמש השאלות, ואפשר גם קצת לשמוע את זה בין השורות, זאת אומרת, מי שלא מכיר את חמש השאלות לא יקלוט את זה, אבל עכשיו אחרי ששמעתם פה את הטכניקה הזאת ואת השאלות שאני שואלת אותי תוך כדי, אז אפשר באמת ככה לראות את ההתפתחות של הסיפור, איך הסיפור הזה מתפתח ואיך הוא מקבל זום אאוט ואיך פתאום ראיתי דברים אחרים ומה קרה לדמויות ומה הרצון שלהם ואולי אפילו גם קצת למה אני כותבת, כי יש פה בסיפור הזה מערכת יחסים ויש כאן שתי דמויות שאני נורא אוהבת אותן, אני ממש ממש התאהבתי בהן, סשה והמספרת ולוי הכלב. אז אני פשוט אקריא אותו, והנה הוא, זה מתחיל ככה. הכל התחיל כשלוי ברח לי בגינה. סשה אמר לי לא לשחרר אותו אף פעם מהרצועה, כי המניאק הקטן ישר מתחיל לרוץ. אבל אני לא יכולה עם המבטי כלבלב העלובים של לוי, וההבטחה שניבטת מעיניו החומות. אני נשבע לך שאם תשחררי אותי, אני רץ קצת משתין ותכף חוזר. השחררתי אותו בגינה של בלפור, והוא תפס ספרינט ונעלם. ואז סשה ירד למטה בצעקות, כמו איזה ארס בסטיונר מהשוק, וכל הרוסיות שלו המנומסת, המאומלנת, נעלמה לו בחום והלחות של המזרח התיכון. וכולם הסתכלו עליו נעדם וצורח ויורק תוך כדי דיבור, ועליי עומדת ושותקת עד שהפה שלי נהיה יבש. והלכתי לקולר לשתות מים קרים, אבל לא יצא ממנו אפילו טיפה אחת. לוי, ששמע את סשה מזיע עליי מול כולם, קפץ עליו ונגס לו את הביצים. ואז סשה חזר להיות רוסי וקילל בשפת עם אמא שלו ואני צחקתי. זה הצחיק. אחרי שעה כבר כל הדברים שלי היו למטה, כולל לוי והרצועה שלו ופתיתים של בונזו בסקית ניילון, כי לכי תסחבי עם סק ענק של אוכל לכלבים בכל תל אביב. הלכנו לים. לוי ואני והתיק שלי וסקית ניילון של בונזו. את שאר הדברים שלי השארתי בחדר זבל, בכל מקרה אף אחד לא נכנס לשם. לוי היה מאושר. הוא קפץ לתוך הים ונרתב והפרווה שלו נהייתה מבריקה, ועברו שתי כלבות שלא הורידו ממנו את העיניים, אז הוא התחיל לעשות כל מיני שטויות של כלב מיוחם, ומתיישבו כולם לשפת הים לראות את השקיעה. האמת שקינאתי בהם בכלבים האלה, בחופש שלהם לעשות מה שהם רוצים, בזה שהם לא דופקים חשבון לאף אחד. אז הורדתי את הבגדים ונכנסתי למים. המציל צעק, גברת, גברת, נא לצאת מהים, נא לצאת מהים. היה מסוכן, היה מסוכן. ואני חשבתי בשביל מה להגיד כל דבר פעמיים, וגם מספיק צעקו עליי היום. הגלים היו יפים והחלטתי שאני יכולה לגור כאן, בפנים הים, לעולמים. לוי התחיל לנבוח מהחוף ולהקה של רצים בחולצות של קורס צבאי כמעט דרכה עליו. ואז ראיתי את סשה. עומד על החוף ומנופף בידיו, והפה שלו זז, אבל לא שומעים כלום. צללתי. צללתי כמה שיותר עמוק, ראיתי דג ועוד אחד, וכמה מדוזות שוחות ביחד, בחבורה שמחה וחסרת דאגות. כמה טוב בלי עמוד שדרה, חשבתי לעצמי, לסחף עם הזרם, לחזור בגלגול הבא בתור עצה. ואז הפנים של סשה מול העיניים שלי, לבנים וצחים, והעיניים הירוקות שלו זוהרות. כמו הדג הזה ששכחתי איך קוראים לו, אבל הוא מחשמל עם נוגעים בו. וזה היה טוב להיות איתו רגע, בעולם בלי מילים ובלי קול ובלי אוויר. עלינו לפני המים, סשה התחיל לדגדג אותי. אני לא עומדת בפניו כשהוא כזה חמוד, יש לו את המבט של לואי, כשהוא רוצה שאני אסלח לו. ואמר, בלט, בשביל מה שמת את הדברים שלך בחדר זבל? וזה הצחיק אותי וחיבקתי את הגוף הרטוב שלו, שמרגיש לי כמו בית חם וטוב. ונזכרתי שקשה לו, וכמה אני רעה לפעמים. וסשה אמר, בואי הביתה. וידעתי שאני אבוא, ואנחנו נצא מהים ונתלבש, והמציל יגיד שהים סגור וערב טוב, ונעלה ביחד ברגל הביתה את כל הדרך, ולוי יחשקש בזנב שלו וירדוף אחרי חתולה, ויחזור. הוא תמיד חוזר. וידעתי שנעלה במדרגות לקומה השנייה, וסשה יאהב אותי במקלחת, ויוריד ממני כל גרגר חול ומלח שנדבק לי לגוף, כי סשה חייב הכל נקי. וידעתי את כל זה, כי ככה העולם עובד. העולם של סשה, לוי ושלי, כבר 42 שנה. אז אמרתי, סשינקה, עוד רגע אחד, בוא נשאר קצת במים. אני רוצה להראות לך איך מדוזות צוחות בלי דאגות. וסשה צחק וחיבק אותי. ואני חשבתי, עם הזרם, צריך להיסחף עם הזרם. אז זה היה הסיפור על סשה ולוי והדמות הגיבורה, מתוך הספר 101 סיפורים. בשני לפברואר מתחילה אצלי סדנת כתיבה נוספת בפרדס חנה, סדנת כתיבה פרונטלית, עם אפשרות גם להשתלב בזום. ואנחנו כותבים ואנחנו פותחים סיפורים ואנחנו שואלים את עצמנו שאלות, גם את חמש השאלות וגם שאלות על עצמנו ושאלות על הדמויות ושאלות על הסיפור ולאן הוא הולך ולמה אנחנו כותבים, המון למה אנחנו כותבים, המון תהליכי כתיבה. 10 שבועות שהכתיבה ממש ממש נכנסת לחיים שלנו ואנחנו מתחילים לראות סיפורים בכל מקום. אתם מוזמנים לעשות לייק לשלי מרקו סיפורים בפייסבוק, לעקוב, להגיב, לשלוח לי מייל למאמרקוס77@gmail.com ולהיות בקשר, והכי חשוב, לכתוב, לכתוב, לכתוב. אי אפשר לערוך דף ריק. להתראות בפודקאסט הבא.